כן, אז אנחנו באמצע הברכי נפשים של דוד המלך. אמר רבי יהודה בר מנשה, אל תקריא שאין בלתך אלא אין לבדתך. שלום כמידת בשר ודם, המידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם, מידת בשר ודם מידם מבלים אותו, וקדוש ברוך הוא מבלה מעשיו. אמר לי, מי זה היה שם? באתי קשר. מתחיל עוד לאחור. נתחלה, רב שימי בר עוקבה. למה לי אמר עוקבה? ושכיח כמי דרב שמעון בן פזי. רבי מסדר אגדת כמי דרב יהושע בן לוי. אמר לי, מה יחדי בכינו שיטה שאין כל תורה את שם קודשו? אמר לי, בואו, שלא במידה בשר ודה, הקדוש ברוך הוא במידה בשר ודה. דעת בשר ודה, מצר צורה על גבי הכותל. ואינו יכול להטיל ברוח ונשמה, קרביים ובני מאי. והקדוש ברוך הוא אינו כן. צר צורה בתוך צורה, ומטיל ברוח ונשמה, קרביים ובני מאי. אין לזה אמרה חנה, אין תלוש את השם, כי אין בלתך, אין צור כאלוהינו. מה היא ואין צור כאלוהינו? אין צר כאלוהינו. מה היא אין בלתך? אמר רבי דברנה, שאל תקרי, כי אין בלתך, אלא אין לבלותיך. שלא כי מדעת הקדוש ברוך הוא מדעת בשר ודם, מדעת בשר ודם, מעשי אדם מלאים אותו, הקדוש ברוך הוא מבלה מעשי אדם. אמר לי, מי אמר לי? כנראה זה רבי שמעון בן פזי או רבי יהושע בן לוי. אמר לו, אנא, ולמי הוא אמר? הוא אמר למר עוקבה או לרבי שמעון בן פזי. אמר לו, אנא הכי כאמינה לך. אני, זה מה שאמרתי לך. אני חמש ברכי נפשי כנגד מי אמרן דוד? לא אמרן אלא כנגד הקדוש ברוך הוא, כנגד הנשמה. מה הקדוש ברוך הוא מלא כל העולם? אף נשמה מלאה את כל הגוף. מה הקדוש ברוך הוא רואה ולא נראה? אף נשמה רואה ולא נראית. מה הקדוש ברוך הוא זן את כל העולם כולו? אף נשמה זנה את כל הגוף. מה הקדוש ברוך הוא טהור? אף נשמה טהורה. מה הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים? אף נשמה יושבת בחדרי חדרים. יבוא מי שיש בו חמישה דברים הללו וישבח למי שיש בו חמישה דברים הללו. אומר הרב, מה הקדוש ברוך הוא מלא כל העולם, אף הנשמה מלאה כל הגוף? כל העולם כולו מתנהג בכללו על פי סדרים שכליים ארוכים בחוכמתו יתברך העליונה. וחוקי החוכמה של הנהגת כל מערכת הגוף כולם הם בכוח הנפש וכוחותיה שמנהיגה את הגוף בסידור שכלי. ולא נמצא חלק קטן מהמערכת הגופית שלא ייכנס בחשבון הסידור השכלי. אם היה נמצא היה מפריע הנהגת הנפש השכלית. מה הקדוש ברוך הוא מלא כל העולם, אף הנשמה מלאה כל הגוף? כל העולם כולו מתנהג בכללו על פי סדרים שכליים ארוכים בחוכמתו יתברך העליונה. וחוקי החוכמה של הנהגת כל מערכת הגוף כולן הם בכוח הנפש וכוחותיה שמנהיגה את הגוף בסידור שכלי. ולא נמצא חלק קטן מהמערכה הגופית שלא ייכנס בחשבון הסידור השכלי. אם היה נמצא, היה מפריע הנהגת הנפש השכלית. זה דבר מעניין מאוד. הרב מסביר את המושג הקדוש ברוך הוא מלא כל העולם. כלומר, כל העולם כולו מתנהג בכללו על פי סדרים שכליים ארוכים בחוכמתו יתברך העליונה. זה פירוש המושג הקדוש ברוך הוא מלא כל העולם. אני מרגיש שיש פה הסברה של הסברת הרב את העניין ברוח הגרא יותר מאשר ברוח החסידות. כי לכאורה פה זה נעים מאוד להסביר לפי החסידות, כך הייתי מסביר. רק זה שהוא חומלה כל העולם, כמו שהנשמה מלאה את הגוף. כי האלוה אומר הכוזרי, לא רוח העולם ונפשו ושכלו וחייו, כלכלים כרחי העולמים. הקדוש ברוך הוא לא רק יחיד, שהוא למעלה מכל העולמים, הוא סובב כל העלמין, הוא גם חי העולמים, הוא מתגלה כנשמת העולם. אז שימו לב איך שהרב קצת נזהר מההסבר הזה. יותר מתאים גרם פורסם אומר על הפסוק, מלא כל הארץ כבודו השגחתו. והחסידות אמרה ממש, מלא כל הארץ כבודו ממש. אז זה היה קרבות אינסופים בין החסידות ובין המתנגדות, והרב פה גם אני יותר מתאים למתנגדות. הקדוש ברוך הוא מלא כל העולם, כלומר כל העולם כולו מתנהג בכללו על פי סדרים שכליים ערוכים בחוכמתו יתברך העליונה. כי ודאי שחוכמתו יתברך העליונה היא מקור החיים של הכל. ואין החינם היא בלוע בכלל הביטוי הזה, חוכמתו יתברך העליונה, מה שאני מצטט פה מהקבוצה הזאת, שהאלוה היה הוא רוח העולם בנפשו ושכלו וחייו. אז הנה, הוא גם אומר שהאלוה הוא רוח עולם נפשו ושכלו, סדרים שכליים ארוכים בחוכמתו יתברך העליונה. מכל מקום, המשטר, הסדר, שהוא מיסוד החיות האלוקית, הנשפעת בעולם. כאין זה, במקביל לזה, וזה לעומת זה, גם חוקי החוכמה של הנהגת כל מערכת הגוף כולם, הם בכוח הנפש וכוחותיה, שמנהיגה את הגוף בסידור שכלי. זה שאתה מגלה משטר ביולוגי מדהים, סדרים, קורלציות, הרמוניה תפקודית בכל מערכות הגוף, מה שנותן עקר אינסופי לחקר מדעי, באנטומיה, בביולוגיה של הגוף, באמת בזאת מתנוצצת השכליות הנפשית, זאת אומרת החוכמה המצויה בחיות עצמה. חוקי החוכמה של הנהגת כל מערכת הגוף כולם הם בכוח הנפש וכוחותיה, שמנהיגה את הגוף בסידור שכלי. הגוף הוא אינו אלא שיקוף, גילום, ייצוג של הנפש, והנפשיות מלאתי החוכמה היא המתנוצצת והחוכמה הרבה מתגלה בגוף. ולא נמצא חלק קטן מהמערכת הגופית, הגופנית, שלא ייכנס בחשבון הסידור השכלי. אין משהו שהוא לא נמצא באיזה משטר מדעי שכלי. כי לו היה נמצא, היה מפריע, אתה נגעת לנפש שכלית, אז היה, אם זה היה, אז היה מין מציאות שהיא איננה מתאימה עם הנפש השכלית. ואין דבר כזה.
זה גם היה פורך, אני מבין, אז הוא אומר, זה היה פורך את השכל הקודם.
את ההכללה, את ההכללה של כל העולם שמתנהג את הסתרים שכלי.
יד רבה, אם משהו מפריע לשכל הקודם, אז למה השכל הקודם? גם כל מקום היית מוצא שכאילו שהכל לא שכלי. אבל מה החפיפות איתה? מה זה כבודו? אוקיי, כבודו מה זה אומר? מה החפיפות איתה?
הייתה יותר מדגישה את החיות, הייתה מדבר, אני מרגיש סגנון חסיד, הוא נשמת העולם. כמו ש... פשוט, בצורה הכי פשוטה, כמעט מה נעשה, מה הקדוש ברוך הוא מלא כל העולם? כי הוא נשמת העולם. ככה הנשמה מלאה את כל הגוף. הגוף כולו הוא קיים מכוח הנשמה. הדגשה על החיות. והרב מדגיש, המשטר והשכל, להסדים. סדרים סכניים, ארוחים, חומצי דבר שמיד.
למה זה סותר? שני רבדים
שואלים. א', לא אמרתי סותר. ב', אמרתי שיש פה מחלוקת מתודית. בין החסידות למתנגדות. הדגשה שונה. ג', אמרתי שעד רבה בלוע בתוך דברי הרב עצמו, כן. גם דברים הדברים של החסידות. סך הכל זה, כן, לא אמרתי שזה סותר. הוא אמרתי, הסגנון.
אוקיי, אז אני עומד לזו על החסידות. עומד לזו על החסידות. זה הסכניות שאני מוצא, האם היא קשורה לחיות? מה, הם אומרים לי זה משהו אחר? זה לא כתוב, לא קשורה, לא אחר.
זו הנקודה. זה עניין סגנוני של איך מרצים את הדברים. טוב, מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה? אף הנשמה רואה ואינה נראית. להשפיע כוח החיים על הזולת צריך יהיה משפיע עצום כל כך וגבוה מערך המקבל את שפע החיים, עד שלא יהיה בכוחו גם להשיגו בציורו. על כן, מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה? כי לא ייתכן להיות מושג מאחר, שזוהי הערכה דרושה למשך שפע החיים המקבל אל ערך המשפיע. אך הנשמה שמחוקה להשפיע בכללותה שפע החיים לגוף, שתשיגנו כולו ולא ישיג אותה בסיורו. מה הקדוש ברוך הוא זן את כל העולם? הנשמה זן את כל הגוף. המזון הוא בא להשיב את העבודה של חיי החי, וכוחותיו היו קלים מעבודת החיים. המזון בא ומחדש. לא. המזון הוא בא להשיב את העבודה, פסיק. שחיי החי וכוחותיו היו קלים מעבודת החיים. המזון בא ומחדש את הכוחות ומשיבם. הנה הקדוש ברוך הוא משפיע שפע הקיום מן המציאות כדוגמת המזון. אין חיוב להתמדת המציאות, כי אם בחידוש שפעו ורצונו, כמו שבירו קדמוננו ז"ל על הפסוק להורים ולעושה הורים ועולים כדולם חסדו. מי זה קדמוננו ז"ל? מדרש תהילים, ריכוזו לנפש החי. ממש לא זוכר אף אחד מהם מה הוא אומר. יש אולי כוזרי והישג יד. אין. טוב, לא, לא עכשיו, אחר כך נראה. שמורה על שמחדש את בו בכל יום תמיד מעשה בראשית. והנה כוחות הגוף, נפש החיים, בסדר. מרדתם חיה את כולם. זאת אומרת, לא פעם חיית, אלא כל הזמן אתה בפועל. שמורה על שם חדש וטובו בכל יום תמיד עושה ראשית. הנה כוחות הגוף, אם היו נערכים רק בערך מכונה פועלת בכוחן המוכן, בכוחה המוכן, היו עובדים ונילים. רק הנשמה בכוחה העצמי מחדש את הכוחות הנילים ומוסיפה להם אורץ חדש, וזהו מה שזנה את הגוף. מה הקדוש ברוך הוא טהור? אף נשמה טהורה. הורו כאן שאין בנפש האדם שום כוח רע לעצמו, וכוחות הרעים אינם באים כי אם שעל ידי עובי הגוף והתרסותו לפעמים לא תתפלש הנפש ובהשכלתה להיות עושה עם כוחותיה את הטוב המוכן. על כן ימצא גם רע במציאות. כמו שהקדוש ברוך הוא משפיע שפעו לתכלית טוב, ושאם מהפכים לפעמים הכוונה ומרעים לנפשם בבחירתם. מה הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים? אף הנשמה יושבת בחדרי חדרים. את שם מדבר שמתגלה לנבראה ובשלימותו, אינו מתגלה להם, כי אם על ידי מערכה שנועה של סיבות ומסובבים ופעולות נערכות, בהן מכבדות ובהן קלות בערכן, ומהסיבות הקטנות יהיו תוצאות לסיבות גדולות ונכבדות, שמהן יוכר כבודו של הקדוש ברוך הוא. כך הנשמה, אם שעיקר שלימותה מתגלה על ידי הכוחות הרמיים, הצדק והמישרים, השכל והבינה, וכל זאת משולבים יחד הם גם הכוחות השפלים עם הכוחות הרמיים, והם כמו פרוסדור אל חדרי החדרים שהנשמה יושבת בהם ומגלה הודה וזוהרה. מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה? אף הנשמה רואה ואינה נראית. להשפיע כוח חיים על הזולת צריך שיהיה המשפיע עצום כל כך וגבוה מערך המקבל את שפע החיים, שלא יהיה בכוחו גם להשיגו בציור. כמו שמפוזרים בכתבי הרב אלפי אם לא יותר הגדרות מושגים בעולם הרוח, בעולם האמונה, בתורה, כך מפוזרות בכתבי הרב מאות אם לא אלפי מפוזרים בכתבי הרב אלפי כללים. זה דוגמה לכלל, זה דבר מאוד מומלץ, כמו שמומלץ לשים לב להגדרות שהשטף היצירה של הרב, אז הוא מגדיר, וכיוון שהוא מגדיר אז זה מין פנימה כזאת שהיא מעבר גיבוש של הרעיון, המושג, שניתן ואילך יכול להבהיר המון מקומות אם יזכרו את מה שכתוב פה. כך גם אם נשים לב, כן, שזה משפט שצריך לעשות, ללקט את כל ההגדרות, את כל הכללים המצויים בכתבי הרב, כללים בעולם הרוח.
זה מילון בעצם,
לא מילון, זה לא קשור למילון, עניין אחר בפני, עניין אחר לחלוטין. מילון זה הגדרת מושגים, זה לא מושג, כללים, רעיונות. אבל זה חשוב מאוד. הנה, יש לנו כלל: להשפיע כוח חיים על הזולת צריך שיהיה משפיע עצום כל כך וגבוה מערך המקבל את שפע החיים, עד שלא יהיה בכוחו גם להשיגו בציורו. כלל. על כן, מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה? לא יכול להיות שהוא יהיה נראה. אם הוא נראה, הוא לא ישפיע את חייתו. ואם הקדוש ברוך הוא מחיה את כולם, אז הוא לא נראה. כי השפעה, להשפיע כוח חיים על הזולת, זה מה שנותן את עצם המהות והקיום של הזולת. ממילא המקור הוא נעלה מהמהות הזאת בכל. וממילא הוא לא יכול לראות.
את זה כל המהות הנראה.
זה הכל קלות, לראות, להבין, לקלוט, בכל פנים, הוא לא במושגים שם. להשפיע את המהות, את החיות, צריך להיות משהו מעבר לחיים. כי אחרת אי אפשר להשפיע את המהות, אי אפשר להשפיע פרטים, אבל לא את המהות. אז כן, מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה? מוכרח להיות שהוא רואה ואינו נראה. כי לא ייתכן להיות מושג מאחר, מאחר שזוהי הערכה הדרושה למשך שפע החיים, מהמקבל אל ערך המשפיע. לא יראה לי האדם בחי, כי אם הוא יראה לי, הוא לא יראה. עצם הראייה היא קוצצת את עצם הקיום. את עצם החיים, את עצם שפעת החיים. וממילא בעומק העניין הוא לא יראה. לא נחשוב שאם הוא יראה אז הוא לא יחיה. לא, מחר שהוא חי הוא לעולם לא יראה, נקודה. ואין ואם הוא יראה. ואם אז הוא לא יהיה הוא. ממילא גם מושגים שיראה או לא יראה כבר לא רלוונטי. הכל מהקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה, כי לא ייתכן להיות מושג פסיק, מאחר שזוהי הערכה הדרושה למשך שפע החיים המקבל אל ערך המשפיע. ההלכה הדרושה, הסדר הדרוש לקיום משך שפע, להמשכת שפעת החיים מהמקבל אל הערך של המשפיע, זה אי המושג, אי מושגיותו. לכן גם הנשמה שמחוקה הוא להשפיע בכללותה את שפע החיים לגוף, שציגנו כולו, אבל לא ישיג אותה בציור. לא יכול להיות שהמושגים הקונקרטיים שלנו, שהם לעולם נשענים על השגות החושים שלנו, שיהיה להם איזה מושג מהנשמה. אז כן, את עצם החיים אין לנו מושג מהם. אין לנו מושג ציורי מהם, אין לנו מושג קונקרטי מהם. כי כל המושגים הקונקרטיים שלנו הם פועל יוצא של החיים. החיים הם עצם הנשמה, ומי בהם לא מושגים. כמו שקדוש ברוך הוא רואה ולא נראה, הנשמה רואה ולא נראה. כן?
לא הבנתי את הסיבה, אני מבין את הכלל. אני לא מבין את הסיבה, למה בגלל שדבר שדבר משפיע כוח חיים על הדבר אחר, הוא לא יכול להיות... אני לא, כמובן שאין לי אפשרות לראות בעולם הזה, למעט הנשמה, דבר שמשפיע כוח חיים. אבל כמובן שאתה יכול לראות השפעות, השפעות גדולות שעדיין לא מחייבות שלא יהיה אפשר לראות את הנותן.
זה ביוק העניין. כי כל עוד את ההשפעות יהיו גם גדולות, הן לא נותנות את המהות, אפשר להשיג את המשפיע. אבל במקום... שהמקור נותן את עצם המהות, מחיה, נותן את עצם החיות של המתחיה על ידו. אז מקור חיים הוא מעבר לחיים. מה הקדוש ברוך הוא זר את כל העולם? אף הנשמה זנה את כל הגוף. המזון הוא בא להשיב את העבידה. איזה עבידה? שחיי החי בכוחותיו היו קלים מעבודת החיים. עבודת החיים זה הוצאת אנרגיות. כל משך חיים זה בזבוז משאבים. וממילא ישנו מאגר סגור של אנרגיה, ו... עצם הוצאת האנרגיות הולכת ומבזבזת אותו, הולכת ומחלה אותו. והנה בא המזון, המזון בא ומחדש את הכוחות המשיבה. והנה הקדוש ברוך הוא משפיע שפע הקיום אל המציאות כדוגמת המזון. כל זאת הוא מפרנס הכל. זן את העולם כולו וטובו, חן וחסד ורחמי, כי אין חיוב להתמדת המציאות, כי אם בחידוש יפעור רצונו. כלומר, פעם היה פה, בימי קדם היה פה, כשעוד המקום היה מוגדר כ... מכינה לחיים, אז בשנת שנה שנגנו פה הרצאות חול, ושתהיו גם מסקילים, לא רק לומדים. אז היה פה איבי איבי הוא פרופסור ל... ביולוגיה או משהו כזה, פרופסור הס, זה היה שמו, על כל פנים ראש פקולטה לביולוגיה או משהו כזה בבר אילן, נתן פה הרצאה מדהימה, באמת מאוד מעניינת. לא הייתי שם, רק שמעתי אחר כך רוב שהמליצו, שמעתי את הקלטת שלהם. אבל פעמים, אז שם הוא אמר שהחוק היסודי ביותר בטבע הוא האנתרופיה. זאת אומרת, כל דבר התיאנטרופיה זה החוק השני של התרמודינמיקה, שאומר שכל מערכת טבעית, כל מערכת פיזית סגורה, אם לא, אם לא תתערב בה, היא שואפת לחוסר סדר. במילים אחרות, לצורך החזקת סדר אתה צריך להשקיע אנרגיה. אתה לא משקיע אנרגיה, העסק מתפרק. עכשיו, החיים הם תופעה לא טבעית, כי הטבע מוגדר, הטבע מוגדר באנתרופיה. זה החוק היסודי של הטבע. כל דבר טבעי הוא בתהליך התפרקות. המוות הוא היסוד היותר טבעי ליש, והחיים זה ההפך של הטבע. כי אנחנו רואים, על כן הוא גם סימן את החיים, הם מתחילים מהצומח על פי דת. זאת אומרת, זאת אומרת, המציאות שבמקום להתפרק היא מתארגנת, זה בניגוד למגמה, בניגוד לטבע. מה אתה אומר? זה סתירה לאנתרופיה. החיים הם אנטי-אנתרופיים. זה בעצמו פלא. על כל פנים, זה בדיוק מה שהרב אומר. לא שומע?
החיים זה שהם מסתדרים, זה לא בגלל השקעת אנרגיה?
כן, אבל מאיפה מופיע האנרגיה? אתה מבין, זה בעצמו הפלא. חיים, תופעה כזו תוספת. אבל מה? מאיפה?
איזה סדר הכוונה בחיים שצריך את האנרגיה הזאת שאנחנו לא יודעים מאיפה היא? שאנחנו יודעים, אבל שוב לא תשאר... קיצור, מהו הסדר הזה שמדברים עליו בחיים? הרלוונטי פה. אמרת שהחיים סדר, וזה תופעה אנטי-אנתרופית.
כן.
מה זה הסדר הזה שמדבר עליו? עצם המגמה האלוקית בעולם, זאת הכוונה. מהו אותו סדר?
עצם הקיום, שמיעת הסדר. תראה, הגוף שלך.
כן.
באיזשהו שלב האנתרופיה מתחילה להיות דומיננטית בו. אתה יודע בדיוק מה גילך. בי כבר זה מתחיל להפתיע לרצח. אבל שלב ראשון של החיים, אז הם במקום להתפרק, הם הולכים
ונבנים.
הם הולכים ונבנים. זה לא אמור לקרוא. זו תופעה לטבעית. שאלה? אבל זה לא רק להוכיח. אני אתן לך דוגמה שאתה ממש מתפתח, אבל שמירת סדר, יש דברים לא מאבדים את הסדר. אם אתה לא תוסיף אנרגיה, זה לא ישמר הסדר. זה מובן מאוד פשוט, כמו בפילוסופיה של מטבח. אתה מבין, סגור את החדר הזה, צא לי פה, תתום אותו, תחזור לפה בעוד 200 שנה, 2,000 שנה, 2,000 שנה, אתה תמצא פה, וזה המצב לא עומד על עומדו, אלא הריכוז של החומרים יהיה שווה בכל ה... פה הנה, אתה רואה איזה ריכוז נמוך, פה ריכוז גבוה. אבל תבוא לפה ונתיים אלף שנה, הריכוז יהיה שווה בכל המקומות.
הרי
הכל הוא... כך אומרת האנתרופיה. למה? היא לא נכנסה בה לבוסטר לסדרה פה. כל פנים. יש החומר מצד עצמו נוצא להתפרק. על מנת שישמור על צורתו, הוא צריך השקעת אנרגיה.
זה חוקי הטבע, ואנתרופיה או לא?
כן, זה החוקי הטבע. החוק הכי דומיננטי, אמרת הפתיחה של הטבע זה זה.
כל
זה. והחילה זה לא עכשיו השקעת אנרגיה?
כן, החילה זה השקעת אנרגיה.
אז הגוף הוא גם מתאים, שאם הוא לא אוכל, אז הוא גם מתפרק.
אמת? זה נכון, אבל מכל מקום.
זאת אומרת, הסתירה של ה...
בסדר, עצם תופעת החיים, תופעת החיים היא אנטי-אנתרופית, היא נגד הטבע.
אה, שהוא לא נשמר על
המילים. כן, איך הוא משתחלט? לחינם, כמו שדבר זה הקרב, ננצח, חיים הוא אמר, בסוף תמיד אני מתכוון גם המוות ננצח.
זה אומר, אני שאלתי נשמדע על העניין הזה, אז הם אמונים לך, כי הם תגידים, כל הזמן נפים, תגידים פרטית, נקודי, כולי, 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 ואז הם תמיד צוקים. מה אתה מדבר? אתה מתרגל בסטרה, אתה לא להסתכל, אתה כבר פתח, מה אתה? הנה, אמר לך, זה אנתרופיה מנצחת.
אני אסביר לו, אסביר לו. עד שאמרת את הפיקחות שלך, היא כבר מתה. אז היה קשטות. אז זה לא נכון. סימן שלא אמרת. הלאה.
איך מזון קשור לזה?
מה איך מזון קשור לזה? היסוד של המזון זה היכולת של התמרת אנרגיה, השקעת אנרגיה, אבל זה קיום החיים.
הקדוש ברוך הוא נותן לנו את היכולת שתהיה בידע לנו את הכוח להשקיע את האנרגיה ולמנוע את האנטרופים בעצם.
לא רק זה, קיום של כל דבר. למה יש קיים? הוא היה אמור להתפורר. אלא שהקדוש ברוך הוא זן את כל העולם. מה זה זן? יש פה איזו תוספת אנרגטית באדם הגדול, זה ששמו היקום, וכן.
זאת אומרת, יש לו מושג כזה, הוא פותח את הדרך מסגרת לכל חי רצון, זאת אומרת שהם מפרשים את זה שלא, שהוא זה שנותן לנו, אלא שבעצם נותן לנו רצון, מסגר לכל חי רצון, ומצאות הרצון שהוא נותן לנו, אנחנו עושים את זה בעצמנו. זאת אומרת, הוא יכול משתף אותנו ב... ביכולת להשליט בסדר.
הוא שני, אז מה זה קשור לפה?
שבעצם יש פה, אם אני אבין נכון, אז יש פה בעצם, בעצם הוא עושה את זה בשני אופנים, את הסדר הזה, איך הוא בעצם קופה את הסדר על האנתרופיה, בשתי אופנים, א', באופן אחד הוא עצמו, כמו שהרב אמר שנגיד העולם לא מתפורר, באופן שני שהוא נותן לנו את הכוח גם לטעול באיזה חלק.
בסדר. שנקרא טבע או בחירה?
כן, וזה שני.
איך המוכר? הלאה. כי אין חיוב, הנה זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא, משפיע שפע הקיום אל המציאות כדוגמת המזון, כי אין חיוב להתמדת המציאות. למה המציאות מתמידה? כי אם בחידוש שפעו רצונו, אם לא שהקדוש ברוך הוא הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, ואתה מחיה את כולם, אז אילולי חידוש שפעו ברצונו שרוצה בקיום, אז המציאות לא הייתה קיימת. כמו שבירו קדמונים, תדעו לכם שגם זה דבר פלא, אבל בפיזיקה, שזה כבר פרופסור אסלו אמר, אבל אני אומר לכם, למרות שאני לא פיזיקאי, אבל זה נכון. אז יש חוק שמנעתים לדבר עליו, אבל הוא לא יודעים להסביר אותו, והוא התמיד. יש מושג שנקרא התמיד, ואין לו הסבר למה דברים מתמידים. באמת כל דבר במציאות הוא מתמיד, אלא אם כן מופיע בו כוח מתנגד. עזבתי את זה, זה היה אמור להתמיד ליפול, להופיע פה כוח מתנגד. חוק השני של ניוטון? חוק ההתמד? לא, 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 לא קשור גרביטציה. התמד. לא גרביטציה. גרביטציה זה משיכה. אני לא מדבר לא על המשיכה. אני מדבר על חוק ההתמד. נרצה אם זה נקרא, אולי, בסדר. על כל פנים, כל דבר מתמיד. זה עוד חוק בטבע. הוא... עד רבה, הוא לא בהכרח מתאים עם האנטרופיה, אבל גם הוא קיים. על כל פנים, זה בעצמו פלא, נוגעים, על כל פנים בפיזיקאים אומרים, שאין להם הסבר לזה, זאת אומרת, למה כל דבר מתמיד. ומה שהם אומרים, זה מה שאנחנו אומרים פה, אותו דבר. אין חיוב להתמדת המציאות. אז למה דברים מתמידים? למה, בואו, תראו, זה השאלה, למה יש חוק? זאת אומרת, אתה יכול להסביר שזה נופל בגלל שיש גרביטציה. ולמה גרביטציה יש? לכן הלאה, כל דבר, אם תשאל, אתה רק צריך לשאול את השאלה השלישית, מה שנקרא, אחרי זה מסביר לך, כי זה, תשאל, אבל למה זה? אתה תגיע מהר מאוד לתשובה, ככה זה. לא משנה, אני עכשיו רק מציין, שזה מה שהרב אומר פה, שאת אותו דבר שהם אומרים, יש פה איזה פלא. ההתמדה של הכל זה המציאות של אתה מחיה את כולם. המחדש בטובו בכל יום תמיד נעשה בראשית, כי אין חיוב להתמדת המציאות, כי אם בחידוש שפעו ורצונו, כמו שברור קדמונים זה על הפסוק לעושה אורים גדולים כי ראו חסדו, אולי זה הדיוק, אני פשוט לא זוכר את ההסבר הזה, צריך לבדוק שאני מדעש תהילים. חוזרי, אני לא זוכר מה אמרתי, אני יודע. אה, יש לי פה בפיק. דרך פלא. טענה נכונה את דברי דוד על אותה אוזן המשמע יוצא עין הרבי וכן כל דברי דוד מזמור השם חקטני ותדע כי להסתכלו בדברה מוצאו את כולם ברוכים וחומה בנגב וסדר ושיעור ואומר אותם נשמעים רצונו גם את שעה שאינו יודע כלל מה מהם צריכו להניע ועכשיו רצותו לקום מוצאו את כל עברים כעוזרים מצייתים שהספיקו להקים את גופו ולא תרגישו בהם ומודים, הוא צריך לשבת, ללכת ונמצא באחד משאר המצבים. נעשה למה זה דוד ואומרו, אתה ידעת ששפטי וקומי. וכי ברבעי זה ראית. כל דרכה הסכנת. גדול מזה דק ועמוק ממנו. הוא עניין כלי הדיבור. אתה מוצא את התינוק, מדבר כל שהוא שומע, בלי שידע באיזה עבר ובאיזה שרי, ובאיזה עצב עליו לדבר. ולכן כלי הנשימה לגבי נעימות השיר. שאדם בשירו משתמש בכלים אלו מחמדם, בלי אשר ידע איך הוא יעשה זאת. כאילו יוצרם הממציאם לו ומעמדם לשירותו בכל רגע שהוא צריך לו. אמנם העניין כזה הוא דומה לזה. דבר שבבריאה אינו דומה לדבר שבמלאכה. כבעל המלאכה עושה הרי חיים, למשל אם יעזור אותם וילך לו, יוסיף הרי חיים לעשות את המעשה שלא נועד. ואילו הבורא בורא כל האיברים ומייחד להם כוחות, הוא גם מפעיל כוחות אלה בכל הרף עין. ואילו סילק מהם השגחתו והנהגתו לרגע אחד, אילו ניתן לנו צייר אפשרות כזאת לעצמנו, כי אז עבד העולם כולו. יפה מאוד. טוב. כי מחידוש שיפור ברצונו כמו שברו קדמו להם זה על הפסוק להורים גדולים עושה אורים גדולים כאילו לא מחזה טוב עדיין הוא לא מסביר את זה על עושה אורים גדולים כאילו לא מחזה טוב אולי הדיוק הוא לא שעשה אורים גדולים אלא עושה כן שמורה על שמחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית והנה כוחות הגוף אם היו נערכים רק בערך מכונה פועלת בכוחה המוכן יעובדים ונילים. אם תתפוס מערכת ביולוגית כאילו היא מכונה, אז המכונה האנטרופה שולדת בה. רק הנשמה בכוחה העצמי מחדשת הכוחות הנילאים ומוסיפה להם אומץ חדש. וזהו מה שזנה את הגוף. טוב. אז זה תשומת לב לכך ש כדמו שהקדוש ברוך הוא מחיה את כולם, ככה היחס בין הנשמה לגוף הוא יחס, נקרא לו ביולוגי ולא יחס מכני. הוא ממילא יחס מעבר לטבע, במובן הפשוט שלו. מה הקדוש ברוך הוא טהור? אף נשמה טהורה. הוא כאן שאין בנפש האדם שום כוח רע לעצמו. והכוחות הרעים אינם באים כי אם שעל ידי עובי הגוף וגסותו לפעמים לא תפלש הנפש, לא תפלש הנפש השכלתה להיות עושה עם כוחותיה את הטוב המוכן. על כן נמצא גם הרע במציאות. מאוד מעניין צורת הסברה הזאת. זאת אומרת, הרע ממה הוא בא, הוא מאי, כן, אני חוסר אותו, היא הערת ההורה הנפשית במערכות הגופניות. שזה לא מאיר במילואו.
מה הכוונה הרוב?
מה?
מה הכוונה של הרוב? לגבי הרע.
מה הכוונה לגבי הרע?
מה ההגדרה של הרע במציאות?
אין רע במציאות, אלא הרע מופיע במציאות. אני לא יודע אם זה הגדרת הרע, אלא ממה מופיע הרע במציאות. הוא מופיע מאי טוב. זאת אומרת, הטוב, כשהוא בתהליך הופעתו, כל עוד לא הופיע במילואו כתוצאה מאיזה מחיצה גופנית, אז נוצר רע. אבל באמת, הנשמה טהורה. על ידי שעלי אובי הגוף בגסותו, לפעמים לא תפלש הנפש, תפלש הנפש השכלתה, להיות עושה עם כוחותיה את הטוב המוכן. על כן ימצא גם הרע במציא. כמו שהקדוש הוא משפיע שפעו לתכלית טוב, ואילו הרשעים מהפכים לפעמים, הכוונה ומראים עם שם בחירתה. זאת אומרת, הקדוש הוא מצד עצמו מפי העליון לא תצא הרעות. ואם אתה רואה רעות, רבות, צרות רבות ורעות, זה מצד הבחירה החופשית של האדם, שכיוון שמפלשי האור האלוקי לא עברו לגבי מוחלט את ענן הבחירה החופשית של האדם, כי אז הדברים לפעמים מקדורים ואינם אינם מוחשים בטוב, בטוביות האלוקית המוחלטת.
מדבר
על
הבחירה החופשית של האדם, יכול להיות הבחירה החופשית של האדם הראשון.
ממש לא משנה.
כן,
זה לא משנה. העיקר לא מצד המקוריות האלוקית שהיא כולה טובה, אלא מצד הסובייקט האנושי, בין הכללי, בין הפרטי. מה הקדוש ברוך הוא יושב בחדרים, בחדרי חדרים, אף הנשמה יושב בחדרי חדרים. שם ידוע כשמתגלה לבריאיו בשלמותו, אינו מתגלה להמתים על ידי מערכה שלמה של סיבות ומסובבים ופעולות נערכות, מהם נכבדות והם קלות בערכן. ומהסיבות הקטנות יהיו תוצאות לסיבות גדולות ומכבדות, שמהן יוכר כבודו של הקדוש ברוך הוא. כך הנשמה, אם שעיקר שלמותה מתגלה על ידי הכוחות הרמיים, הצדק במישרים, השכל והבינה, בכל זאת משולבים יחד הם גם הכוחות השפלים והכוחות הרמיים, והם כמו פרוסדור אל חדרי החדרים. הנשמה יושבת בהם ומגלה הודעה וזורפה. זאת אומרת, צריכה להיות אורגנים, כמו שהמציאות כולה היא סך הכל עם מסכת אחת שבכולה מתגלה הקדוש ברוך הוא. התוכניות היותר גדולות ומקיפות של כל היש הן ממחזרות לעניינם את כל מראות המציאות עד היותר זניחים ויותר קטנים. גם כוח החיים באדם הוא צריך להופיע במלוא שלמותו, לא רק בדברים חשובים, אלא חשיבות העליונה באמת היא זאת שיודעת לתת תפקיד לכל כוחות החיים כולם, עם כלליהם בפרטיהם, וזה האידיאל. אז אדרבה, הנשמה היא יושבת לפנים מחדרי חדרים, יש גדולים ומהירים ויש פרוזדורים ומבואות, ומכל מקום צריך לעבור את כולם בשביל להגיע אל הנשמה. אמר דוד, אמר אבא בנונה, לפני כן, אמר דוד, יבוא מי שיש בו חמישה דברים הללו וישבח למי שיש לו חמישה דברים הללו. השבח עיקרו הוא שיישא פרי, להיות חושק לדבקה בדרכי השם הישרים. אם לא היה לנשמה מעין הכוחות האמורים בשבחו של הקדוש ברוך הוא, לא הייתה יכולה לקבל התועלת מהשבח, מאחר שלא הייתה לה אפשרות במה להידמות לקונה. אבל מאחר שיש בה כוחות מעין כוח שלמעלה, אם כן בשבחה ליוצרה תוסיף אומץ להכיר גדולתו ושלמות הנהגתו, ותוסיף ברכה בהנהגתו גופה. דוגמת הנהגתו יתברך, לא, תוסיף ברכה בהנהגתה גופה, אני חושב צריך להיות. דוגמת הנהגתו יתברך את עולמו. אותו. תמיד יבוא מי שיש בו חמישה דברים הללו, שזה הנשמה, וישבח למי שיש בו חמישה דברים הללו. השבח עיקרו שישא פרי, להיות חושק לדבקה בדרכי השם הישרים. זאת אומרת, אין מטרת השבח כלפי שמיה לנפח את האגו של הקדוש ברוך הוא. שאומרים לו, אתה גדול, אתה גיבור, אתה נורא, אז הוא ממש ממש מתנפח מהרגשה עצמית, ולכן זה חשוב לעשות. זה מן הסתם אוריינטציה מאוד גסה ואלילית. אז מה החשיבות? שראינו זמן פי להודות וללל שבח את בוראי, נלחה בשבחות ובזמירות, ובחרון שבחרון פרחה, ולזכיר שמחה ולמחה מלכנו. כל מטרת השבחות והזמירות, באמירן באלמה, הם לעולם לצורך הגדלת האיכות שלנו. כשאנחנו מנסעים את דעינו אל הגובה האלוהי, השורשי, כי אז הולכת ומזדנקת מנפשנו התביעה לשקף את האיכות הזאת. כי עצם הרחבת ההשכלה שלנו בתוכן המקיף של חיינו הולך ושואב את התוכן המוקף שהוא המציאות הסובייקטיבית שלנו להידמות אל מקור הצורה העליון. אז השבח עיקרו הוא שיסה פרי. מטרת השיבוח לגדול שבורך הוא הרושם שזה עושה על נפשנו, ההתעלות האיכותית שמתרחשת בנו, להיות חושק לדובקה בדרכי השם הישנים. אם כן, אם לא היה לנשמה מעין הכוחות האמורים בשיפרו של הגדול שבורך, אז זאת אומרת, זה לא מספיק לשבח. השבח במקום שהוא לא גורם להעלאת ערך, אז אין משמעות לשבח. ואם אין אפשרות שזה יגרום להעלאת ערך, כי למשל אם לא היה שום דבר בנפש שיהיה קורלטיבי, שיהיה מקום שתהיה בו תעודה אל התוכן המושכל המוצהר בשבח, אז לא היה משמעות לשבח, אז הוא לא היה יכול להיות שהוא יישא פרי. אבל השבח שעיקרו שיישא פרי להיות חושק לדווקא בדרכי השם הישרים, אם כן, אם לא היה לנשמה מעין הכוחות האמורים משפרו של הקדוש ברוך הוא, הוא לא הייתה יכולה לקבל את התועלת מהשבח, מאחר שלא הייתה לה אפשרות במה להידמות לקונה, מאחר שיש בה כוחות מעין הכוח שלמעלה, אם כן בשבחה ליוצרה תוסיף הנשמה אומץ להכיר גדולתו ושלמות בהנהגתו, ותוסיף ברכה בהנהגתה גופה. החלילות שיש יהיה כתוב דוגמת הנהגתו התברך את עולמו. נושא חדש, אוי אבל נושא גדול מאוד. אמר רב אמנון, מה אם תכתי מכי החכם או ידי הפשע דבר, אם כי הקדוש ברוך הוא שיודע לעשות פשרה בין שני צדיקים. איזה? בין חזקיהו לישעיהו. חזקיהו אמר לית ישעיהו גבי ואחי אשכחן ואליהו דאזיל לגבי אחאב, שנאמר וילך אליהו להראות את אחאב, להיראות אל אחאב. ישעיהו אמר לית חזקיהו גבי ואחי אשכחן ויורם בן אחאב דאזיל לגבי אלישע. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא איסורים על חזקיהו ואמר לו ישעיהו הולך ובקר את החולה, שאמר בימים ההם חלה חזקיהו למות. ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא ואמר אליו כה אמר השם צבאות צב לבדך כי מת אתה ולא תחיה וגומר. מה אם כי מת אתה ולא תחיה? מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. אמר לי מה היא כולי היי? אמר לי משום זה לא עסקת בפריה וביה. אמר להם שום חזאי לי ברוח הקודש, נפתי מיני בנים, זה לא מעל לי. נראה לי ברוח קודשי שיצאו ממני בנים שאינם מגונים, לא מעל לי. אמר לי, בהדי קשיא דרחמנא למה לך? מהי דמפקדת? היא באה אילך למי בן. ומהי דמיך כמי קודש אבריחו לאבי? אמר לי, השתא, אבי ברתך. אפשר דגרמה זכות הדידי ודידך ונפקי מנהי בני ומעלי. אמר לי כבר נגזרה לך נגזרה. אמר לי בן אמוץ קלה נבואתך וצא, כך מקובלני מבית אבי אבא אפילו חרב חדה מונחת עד צווארו של אדם על ימנע עצמו מן הרחמים. התמרנני, ככה גם למדנו רבי יוחנן ורבי אליעזר, נמי תבאי אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם על ימנע עצמו מן הרחמים, שנאמר אין לי כתלני לא היחל. לסוף יאי בלי ברטי, לסוף נתן לו את ביתו, נפק מיני מנשה ורב שקה. יום אחד רחבינו הכתפי למתו אלווי מדרשה, הרכיב אותם על כתפיו את הזוג תאומים האלה, אני לא יודע מה, אז כל פנים, מה שלא יהיה אחי. אז הרכיב אותם על כתפיו להביא אותם לבית המדרש. אמר אחד מעיניו, חזר רישא דאבא לנטוי בגילדני. אז אחד אומר, תאום אחד אומר לחברו, תראה את הראש של האבא, אפשר לצלוט על זה, דגים קטנים, ככה, דומני שזה הגילדני. ואחד אמר, חזר רישא דאבא לקרוב אלי קורבן על עבודת כוכבים. תקל את הראש של אבא, כנראה לו קרחת, ואני לא יודע. אז אמרתי, אפשר לעשות שם במה, לעבודת כוכבים. חפתינו בערה. חצופים. זרק אותה מהכתפיים. מנשי חיה, רב שקמת. קרי הנפשי. אוכלי כליו רעים. טוב, אם כי זה ממשיך פה, אז בואו נמשיך עוד קצת.
הבת של ישעיהו וחזקיהו.
כן, זה
מדהים.
זה משהו.
פשוט מדהים.
אמר רב חנן, אפילו בעל החלומות אומר לו לאדם למחר, הוא מת, אל ימנע עצמו מן הרחמים. שדיבר כי ברוב חלומות והבלים ודברים הרבה, יתה אלוקים נראה. מיד ויסב חזקיהו פניו אל הקיר והתפלל אל השם. מה הקיר? אמר רבי שמעון בן לקיש, מקירות ליבו, שנאמר, מאי מאי אוכילה, קירות ליבי, אומר לי. לוי אמר, לפקי גקיר, אמר לפניו, בנו שלו, אמר שהוא נמיד, שלא עשתה אל הקיר אחת, קטנה, החיית את בנה, אבי אבא שחיפה את האכל כולו בכסף זהב, על אחת כמה וכמה. זכור נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלב שלם, והטוב בעיניך עשיתי. מה הטוב בעיניך עשיתי? אמר רב יהודה, אמר רב, שמח גאולה לתפילה. רבי לוי אמר שגנז ספר רפואות. טוב, זה פה עוד מוציף. בואו נחזור לאחור. שרת של רב אמנון, מה היא בכבי? מי כי החכם? ומי יודע פשר דבר? מי כקדוש ברוך הוא יודע לעשות פשרה בין שני צדיקים? בין חזקיהו לישעיהו. חזקיהו אמר לידי ישעיהו לגבי. ישעיהו אמר לידי חזקיהו לגבי. כל אחד אמר, זה יבוא לבקר אותי, זה לא לכבודי, אני המלך. זה אמר, אני הנביא. כוח הנבואה שהשפיע הקדוש ברוך הוא לישראל בזמן הנבואה. בוא נקרא קודם רשי, יש רשי שלא ראינו. דאז כחד, דאזין אליהו לרבי אחאב, בכתיב הלך אליהו להיראות אל אחאב. מיורם הזה לגבי אלישע, שהלכו אל מואב וביושפט, ומתוך שלא היו הולכים זה אצל זה, לא היה מוכיחו על שלא נשא אישה. יצא להם בכלל לדבר, כל אחד שמר על כבודו, ובינתיים נשאר רבק זקן. אמר לו בעד הקשי דרחמנה, סתרי דקות שבריחו, כמו רישה בקיבשה. בהתמנת האפה. אז אמרנו, נגמר אלף, עכשיו אתה כבר רוצה להתחתן, נגזרה גזרה, שתמות. אז אמר לו, הולך, וכאולה נמבית אבי, אבא דוד, שראה את המלאך ורחבו שלופה בידו ושב ספר שמואל ב', לא מנע עצמו מן רחמים. אבי אבא שחיפה את האחד, שלמה, נסק. אז אומר הרב, דרש רב אמנון אמרתי, מי כחכם מידע פשר דבר, מי כחכם כי הקב"ה יודע לעשות פשרה בין שני צדיקים ובין חזקיהו לישעיהו. חזקיהו אמר לית ישעיה לגבי, וישעיהו אמר לית חזקיה לגבי. כוח הנבואה שהשפיע הקב"ה לישראל בזמן הנבואה הייתה תעודתו למלא את הצרכים הנצחיים של האומה, להנחילה חיי עד רוחניים, גם ללמדה אורחות חיים שבהם תשיג את הקיום התמידי, שרוחה חי לעולמים ושתזכה לקיום לאומי בעתיד. ואילו כוח המלוכה היה לאשר את העם בחיים הלאומיים בהווה. ישנם דברים ונגות שמוסיפים בעם אומץ לשעה ונותנים ממנו כוח קיומו לעתיד. ולהפך, דברים רבים שאף שמחלישים אותו לשעה, מכל מקום מוסיפים מהם לעתיד עוז וגבורה. והנה הנטייה לאחד את הקצוות לעולם קשיים ומזקת.
כן, אחד הקצוות.
אתה צודק, צודק. בניין תהיה לאחד הקצוות לעולם קשי ומזק, שאם ישים העם דאגתו רק לקיומו העתידי ולמצבו ההווה לא ישים לב, הלא אז יבוד וזרים יגיעו ויפול בנופלים, עד שגם מעלות רוחו ושאיפתו לקיומו הנצחי יובדו ממנו. ולעומת זה מרבת ערך ההשחתה, אם יפת לב העם לשום על דגלו רצחי שעה לחוזקו הזמני, כי אז בעבור דור יסוף כוחו ויקשל ויפול. בני השם ידורך, שומר ישראל, נכין תמיד סיבות תדיריות שישקלו בד בבד כוח המקיים הנצחי וכוח הקיום הזמני, באופן שלא ימדעו צעדי האומה ותעמוד לדורים, כי כאשר שמיים והחדשים והארץ החדשה עומדים לפני נאום השם, כן יעמוד זרחם בשטחם. על כן ישעיה חרד פן בבקרו את כוח המלוכה על כוח הנבואה, ייפול העם ברוחו וישכח דאגתו הנצחי, ואילו חזקיה דאג אם יראה העם שכוח המלוכה רפה ולעומת כוח הגבוהה יסור חוזקו המדיני ההווה ממנו, ומזה תצאנה תוצאות למצב מוסרי גם כן של תורה וילם שם וזאת אבות הנתמחות כולן בעוז מלך. הקדוש ברוך הוא יטיל פשרה ביניהם, שאין השכחת תוצאופיה שלפי מצבם של ישראל בעיתאי, הדבר מוכרח שיהיו שני אלה הכוחות שקולים ובאופן מדויק. דהיינו, שלפי המראה החיצוני תהיה למלוכה רוממות, תהיה למלוכה רוממות הנבואה.
היה לה נבואה.
מה אתה אומר?
על הנבואה אולי. והמלוכה כאילו יותר חזקה, לכן הנביא בא לבקר את המלך.
נכון, אתה צודק. רוממות על הנבואה. משהו פה לא בסדר. למען חזק המשרה והעוז הלאומי. אבל להחודר בפנים הדבר, יראה שהמלך נכנע בהנהגתו הזמנית, לבטלה מפני הטובה הנצחית הנבואית. זוהי הפשרה של הקדוש ברוך הוא. הביא איסורים על חזקיה ואמר לו לישעיה, לך לבקר את החולה. רב גלו את היד המלוכה רוממה, שרי ישעיה הוא נביא על כל פנים מלך לחזקיה המלך. אבל מלוכה של דברים, מי סבל מכאוב ונדחה? תלמוד לומר, המלך. לראות שלפעמים חובה להכניע השקפה הזמנית מהחוסן הלאומי בהתנגדה לתעודה הנדחית. והדבר מקביל מאוד אל הצורך להנהגה, כי מהצד החיצוני של האדם ותאוותיו וחושיות צריכו למשרה עזה נהדרת בכוח, והיא המלוכה אשר לה זרוע עם גבורה. אבל מהצד הפנימי של האדם מצד תכלו הישר ושבטו לכל טוב וקדושה צריך להתנהג על ידי ממשלה של מקל נועם המורה רק את הדרך הטוב ומעבה ילך בו, לך שיתגבר עליו יצרו הטוב, כי דברי הרמב"ם ברכות מלכים שיש יתרון למלך על הנביא בהנהגה חיצונית, אבל בשיתו בביתו אמרו עליו על יעוד שפת מלחידה שהרו את המרחם היה עומד מגיסו ואומר לו רבי רבי מרי מרי. דרש רב המנונה, מה יבחתי מכרחם יודע ומי כי יודע פשר דבר, מי קדוש ברוך הוא יודע לעשות שרה מצדיקי בין חזקיה ולישעיה. חזקיה אמר הייתי ישעיה וגבי, ישעיה אמר הייתי חזקיה גם. כוח הנבואה שהשביעה הקדוש ברוך הוא לישראל בזמן הנבואה הייתה תעודתו למלא את הצרכים הנצחיים של האומה, להנחילה חיי עד רוחניים, גם ללמדה אורחות חיים שבהם תשיג את הקיום התמידי שרוחה חי לעולמים ושתזכה לקיום לאומי בעתיד. מילה אחת, הנבואה עניינה העתיד, הנצח, והמלוכה עניינה ההווה, וכוח המלוכה היה לאשר את העם בחיים הלאומיים בהווה. מלך במשפט, ימיד ארץ, בעובד. והנה יש קונפליקט בין מגמת החינוך העתידי ובין מגמת החינוך והפיתוח הלאומי העכשווי. ישנם דברים והנהגות שמוצפים בעם אומץ לשעה, אך נוטלים ממנו את כוח קיומו לעתיד. ולהפך, דברים רבים שאף שמחלישים אותו לשעה, בכל מקום מוסיפים לעתיד עוז וגבורה. והנה הנטייה לאחד הקצוות לעולם קשי ומזקת. אם מקסימים, דואגים רק לעתיד, או דואגים רק לעובד, זה לא טוב. שאם ישיג עם העם דאגתו רק לקיומו העתידי ולמצבו העובד לא ישים להם, הלא אז יבוא זוזרים יגיעו ויפול בנופלי. מוכרחים לדאוג לעובד. עד שגם הרעת רוחו ושיבתו לקיום הנצחי יובדו ממנו, אם לא יהיה עובל, לא יהיה עתיד. ולעומת זה, מרבת ערך ההשחתה, הגיף לב האדם נשום על דגלו רק חיי שעה וחוזקו הזמני. ואז יעברו ועבור דור, יסוף כוחו ויפשל ליפול, שדואגים רק לאטואליה הבוערת, זה משפיל כל כך את הרוח ואת המוטיבציה, שאין מוטיבציה לכלום. בני השם יתברך לשומר ישראל, הכין תמיד סיבות תדיריות שישקלו בד בבד את הכוח הנצחי ואת כוח הקיום הזמני, באופן שלא ימדו צעדי האומה ותעמוד לדור דורים. כדי שהוא יוצר איזה איזון בין המערכות. כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה כבר עומדים לפנן, כן יעמוד דרכם בשמכם. זאת אומרת, העתיד הוא כבר עובד אצלי, וככה גם דרכם בשמכם. יש בכם משהו עתיד, משהו עובד. יש קורלציה בין העתיד לעובד. על כן ישעיה חרד בין בבקרו את כוח המלוכה על כוח הנבואה, ואם חס וחלילה ייתן כבוד וילך לבקר את המלך, אז יחשבו שיותר חשוב ההווה מעתיד. ואילו חזקיה דאג בדיוק להפך, אם יראה עם ישראל, אם יראה עם ישראל שכוח המלוכה רפא ולעומת כוח הנבואה, יסור חוזקו המדיני ההווה ממנו, וזה תצנת תוצאות למצב מוסרי גם כן של התורה, מיראת השם ומידות טובות, אני מוכות כולם בעוז מי. אז כן, כל אחד דאג להפקט שהוא אחוז בו. אז זה שהוא חולטים פשרה ביניהם, שאין השגחתו צופייה שלפי מצבם של ישראל בעת ההיא, הדבר היה מוכרח, שיהיו שני אלה כוחות שקולים ובאופן מדויק. דיין, משלפי המראה החיצוני, אז תהיה למלוכה רוממות על הנבואה. למען חזק המשרר, עוז הלאומי, זה מצד אחד. אבל להחודר בפנים הדבר, אז בחוץ נראה מי בא לבקר את מי, הנביא נותן כבוד למלך. אבל מי שיודע בפנים, חדר חדרים, מה שקורה שם, שקורה שהמלך נכנע בהנהגתו הזמנית לבטלה מפני הטובה הנצחית הנבואית. וזוהי הפשרה של הקדוש ברוך הוא. הביא איסורים על חזקיה, ואמר ישעיה, לך לבקר את החולה. הרי בגלוי את היד המלוכה רוממה, של ישעיה הנביא על כל פנים האחרים לחזקיה המלך. אבל בתוכן של דברים, ניסב את המכאוב ונדחה המלך, לראות שלפעמים חובה להכניע את ההשקפה הזמנית מהחוסן הלאומי בהתנגדה לתעודה הנצחית. והדבר מקביל מאוד, זה גם כן כלל. צריך לדעת שבהנהגה המדינית, לפעמים צריך להכניע את ההשקפה הזמנית מהחוסן הלאומי בהתנגדה לתעודה הנצחית. בעומק העניין זה קורלטיבי, זה מתאים, זה מצטרף, זה משלים. לפעמים זה לא משלים. ואז צריך לבטל את הטובה הזמנית לפני המטרה הנצחית. והדבר מקביל מאוד אל הצורך להנהגה. כי מצד החיצוני של האדם ותאוותיו החושיות, צריך הוא למשרה עזה, נהדרת בכוח, ויהיה מלוכה שאלה זרוע עם גבורה. זה מצד החיצוני, אבל מצד הפנימי של האדם, מצד, כלומר מצד שכלו הישר ושאיפתו לכל טוב וקדושה, צריך להתנהג על ידי ממשלה של מקל נוער. אז יכול להיות שפה אדם מדריז את כל אדם ואדם, אז צריך מקל נוער, זאת אומרת זה מקל אבל שיהיה בנימות, המורה רק את הדרך הטוב ומאהבה ילך בו, וכשיתגבר עליו יצרו הטוב. וכדיבר הרמב״ם מלכות מלכים, שיתרון למלך על נביא בהנהגה חיצוני, אבל בשבטו בביתו אמרו עליו על יושפת מלך יהודה, שהיה רואה תלמיד חכם, היה עומד מכיסו, אומר לו רבי רבי מרי מרי. תואלים את זקרותינו
למה זה רק אז? זאת אומרת, הוא מדבר על זה שזה המצב הזה, זה מצב שרלוונטי בדיוק לתקופה ההיא, באופן מדויק. מה בדרך כלל צריך להיות? מה יחד את המצב הזה? שזה היה הפתרון הנכון דווקא שם. אין פה כלל, אם אני הבנתי נכון, אז הרב לא קבע פה כלל שתמיד ככה זה צריך להיות.
למה לא?
כי הוא כותב פה, שלפי מצבם של ישראל בעת ההיא, זאת אומרת, יש בעת ההיא, שזה היה המצב בעת ההיא, זה לאו דווקא משהו שקורה קבוע ככה. זה היה הפתרון באותה תקופה. השאלה היא מה הכלל פה, מה היה חסוך
בניגוד לזמן הזה, שאנחנו
הגיע מצב שהיה צריך איזון מאוד מדויק, כי לפעמים יכול להיות שאתה מפריז בכיוון הזה, לפעמים בכיוון הזה, אבל אתה צריך איזון מאוד בייק, זה מה שכתוב.
זה גם לא, לפי המשפט האחרון, אפשר להבין שזה לא דווקא בנביא, מדובר בכל תמי חכם שהוא עוסק בנצח.
יכון.
זאת אומרת שכן, יש פה ממד אקטואלי.
לא אמרתי שזה לא ממד אקטואלי, אתה אמרתי שזה נצרח, רק אם זה גם מה שמתרחש.
לא, כי יש ביקוח, מה מידת האיזון הנדרשת בין הנהגה מדינית לבין הנהגה אקטואליה לחוץ לחוץ. אני חושב שזה פה נותן נוסחה נכונה.
איסורין על המלך ואז זה יבואן.
זה עשורים כאלה, כי הוא לא מגיע שום.
יכול להיות שהכוונה היא שהוא אומר פה שזה היה
דווקא מלך ואין נביא.
אולי הכוונה שהוא אומר שזה דווקא היה בעת ההיא, שבאותה תקופה המדינה הייתה מאוד חלשה, זאת אומרת, היה מצב קשה לקראת הסוף שלה, ובמצב כזה חשוב מאוד לשמור על כבוד, חשוב מאוד להדגיש את הכוח של המלך, אבל במצב נורמלי
זה לא חשוב, זה
סיבת הרבה יותר מזה.
הוא לא אומר את זה, הוא אומר בבחינה חיצונית צריך להדגיש את כבוד המלך, בבחינה פנימית צריך להיות הכבוד הנבואה, אבל הוא אומר פה לשימי הצבא בעת ההיא הדבר מוכרח שיהיו שני אלה הכוחות שקולים באופן מדויק, זה מה שכתוב פה בעת ההיא. נכון,
חזקיה בתקופה של סיבסור, חזקיה בתקופה אבל שהוא...
מין שירת ברבור כזה.
בדיוק, זו תקופה שהוא לא נלחם, הוא לא יכול להילחם כבר. זאת אומרת, זה בכוחות עצמו. זו תקופה של בטח שהגוף היה חלש, המלך היה חלש. אני מבין בזה שאם המלך מצב חזק והכוח שלו מובן מאליו, נגיד דוד, שהוא צריך להתכופף באופן גלוי בפני הנביא. זאת אומרת, יש לו עוצמה ברורה, כולם מכירים את הכוח שלו, אז הוא צריך להראות את זה גם כלפי חוץ. אולי דוד תקשיב פחות, כי הוא בעצמו נביא, אבל מלך רגיל.
שוב, אני אומר, אתה עדיין מחזיק בדעתך, אבל אני חושב שמה כתוב פה, שאז הדבר היה מוכרח שיהיו שני אלה הכוחות שקולים ובאופן מדויק. דהיינו, זה מה השקידים? דהיינו, שלפי המראה החיצונית תהיה למלוכה, רוממות על הנבואה, אבל החודר בפנים הדבר יראה שהמלך נכנע בעלתו הזמנית לבטלה מפני הצבא הנצרית הברית. זה הייתה הפשרה. וזה מה שהיה נצרח הזה. זה נצרח הזה פשרה, מדויקת. הפשרה מדויקת שכלפי חוץ, אז זה נראה שהמלך מני, מבחינה פנימית, זה קטע.
אז אתה מבין למה זה דווקא אז?
אז היה צריך להיות מדויק מאוד. לא יודע, זה באמת לא כתוב מדוע דווקא אז. אבל אז היה נצרח שיהיה מדויק מאוד. אני אחרים אולי פחות מדויק.
לא,
אולי זה מדייק,
אבל
בדיוק הפוך,
שאתה
נכון לנסה
לבוא
לתנאי עצמי או מה? אבל הפוך דבר נגיד כזה. השאלה
זה,
איך אתה מראה לדיוק הזה?
אבל
מתי אני לא בטוח שזה ככה, שיש לי גם בזה, שכלפי חוץ, אז אתה מבין, מי שמתווה את האידיאל זה המלוכה, אבל מי שעסוק בביצועים זה המלוכה.
לא, זה לא האידיאל. לא, תמיד יש דיוק, אבל השאלה זה האם הדיוק השם מתבטל את הפחות בצורה כזה פנים.
לא, פה הנסודה של הדיוק זה היה באיזון ביניהם.
למה
בעצם?
זה תקופה מאוד מאוד קרידית לקראת קצה, זה קצה הרבה
מה?
קצה החיים שם הולכים לקראת קרידי אבור, מנים
נו.
לא,
ברור שזה לא דיוק. השאלה היא רק למה הדיוק הוא לא דווקא כזה, דווקא עכשיו, זו השאלה.
אם בימים ההם של סוף
גם בנושא שאני כן צריך להדגיש את הכוח של המלוכה, אז הנבואה לא מתבטלת, כלפי פנים דווקא הנבואה היא זאת שלכת. וזה רק כלפי חוץ, כאילו, נכון.
זאת אומרת, לעשות את השאיפות הקהילות של המדינה, באמת, הוא אומר, זה התורה, הנבואה. אבל בעמדה ייצוגית נוכל מנהיגה פריטניה.
יש מצבים שבהם האיזון הוא לא נשמע, שבהם אין איזון?
יכול להיות, שעם דומיננטיות יש לה נבואה, עם דומיננטיות יש לה מלוכה.
לגבי החוק, המושג חוק במדעי הטבע, הוא בא לציין נזידית תופעה, נכון, אין שם, נכון, מכאן, זה התופעה, זאת התופעה הראשיתית, זה, הוא לא מתעסק בה, הוא לא מתעסק, הוא קורא חוק, כמו שאתה אומר, זה קוראים חוק, מכאן אין סיבות, זה נקודת קצה הסיבות, זה מושג החוק.
נכון.
אז גם החוקים של ניוטון, אחרי זה מכליל אותם, זה מטפס עד עוד מרגעה, אבל החוקים של הטרמודינמיקה, אבל זה חוק. ובגלל הסיבות זה כבר בהגדרה, זה עניין בהגדרה, בהגדרה זה לא מעניין אותי מי יותר חוקים, אני לא עושה. אז נגיד ניוטון הזה, הוא היה גם תיאולוג, לא, הוא היה תיאולוג נוצרי, זה אלוהים, לא חשוב, כלומר, אתה מבין, זה לא... האלוהים שלו לא לגמרי, הוא יצואר בעקרונה נוצרי שלו, אני אמר, האלוהים יצר סירות ואני כאן עליו, או כל מיני כאלו, שזה מין היגיון פילוסופי כזה, אלוהים פילוסופי כזה, מה קצר סיבות, אני יודע מה, אבל חוק, זה הגדרת החוק, זה כמו שאתה אומר, זה מה בארצה שלך על האבולוציה, חוק הסרידות, מי יצר את החוק? הוא מצביע חוק הסרידות. כלומר, זה הגדרת המנדט של המדען, המנדט שלו זה להגיע עד החוק, הוא צריך לזהות את זה. הוא רגוע. חנין, אתה צריך לזהות לך?
כן.